כמו הרבה פרשיות בספר בראשית, בתורה כולה, נקראת גם הפרשה שלנו על שם פעולה שנראית טכנית, שהיא במקרה המילה הראשונה של הפרשה. היצא. היצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אלא שהפעם, שלא כמו בפרשות אחרות, כל הפסוק הזה, שנראה אגב מאוד מאוד טכני, הוא מתאר שם מקום המוצא ושם מקום היעד. הוא אגב לא מתאר שכבר הגיע יעקב לחרן כמובן, הוא רק מתאר שהוא בדרך. כי הרי הפסוק הבא ידבר על זה שהוא פוגע במקום, בילן שם, הוא עדיין בדרך, הוא עוד לא יצא מהארץ, הוא הולך לקראת חרן. אלא שהפסוק הפרוזאי והפשוט הזה הוא קשה מאוד מאוד, לא בחלקו אלא בעצם מהותו, בעצם קיומו בתור פסוק פה. אני אסביר את מה שאני אומר. אנחנו רגילים בדרך כלל הפסוק הזה להאיר תמיד. להאיר תמיד על כך ש מופיע פה וייצא, וילך, מה חשוב הפעולה הזאת של היציאה, ומזכירים מה עושה יציאת צדיק מן המקום שהוא יוצא. אבל לא זה הקושי המרכזי בפסוק. הקושי המרכזי בפסוק הוא בכלל לשם מה הוא קיים פה, ועוד הרבה יותר מזה, הוא לא רק מיוצר כי הוא כבר כתוב, הוא מופיע הרבה אחרי שהפעולות האלה כבר התרחשו. אני אסביר למה אני מתכוון. פשוט על ידי קריאת הפסוקים של סוף הפרשה הקודמת. מקור 2. רבקה פונה אליה אל יצחק, ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חת, אם לוקח יעקב אישה מבנות חת כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? יעקב נקרא על ידי יצחק, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם, בית אבתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן, אחי אמך. ואל שנה יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים, ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוהים לאברהם. עד כאן ברכת יצחק ליעקב. לא נכנס בכלל, אני רק מזכיר, חשובה מאוד הברכה הזאת. מסתבר שאת הברכה הזאת לא נתן יצחק ליעקב המחופה. כלומר, עם ברכת אברהם, עם הברכה על הארץ, המתין יצחק, והוא בכלל לא תכנן לתת אותה בברכות. את הברכה הזו הוא משאיר לתת בזמן אחר לגמרי. מסתבר שכל הדיון על הברכות היה על יעבדוך עמים, על עבי גביר לאחיך, על רוב דגן ותירוש. מי השתחווה למי? השתחוו לך בני אמך, יצחק תכנן לעשיו, ורבקה ליעקב. אבל כנראה בכלל לא היה דיון מי הולך לקבל את ברכת אברהם לרשתך את ארץ מגוריך, כי עובדה שזה בכלל לא עלה שם. זה מופיע פה. אלא שכהקדמה לברכה הזאת הוא מתנה איתו תנאי, אתה לא לוקח אישה מבנות כנען, קום לך פדנה ארם וקח לך אישה מבית לבן אחי אמך וכו' וכו'. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא. פסוק ה', וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. זאת אומרת שיעקב כבר יצא וכבר הלך. גמרנו. עכשיו מופיע עוד משהו שקרה אחר כך. זאת אומרת, אם שוב יהיה כתוב וייצא יעקב, הרי שהפסוק הזה יחזור למשהו שכבר היה בעבר, ולא רק פעם שנייה שאותו דבר נאמר, זה בכלל חזרה לעניין ראשון. יעקב כבר הולך פדן הארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשיו. אז ויילך הרן כבר כתוב. עכשיו פסוק בו והפסוקים הבאים אחריו הם מה עושה עשיו בעקבות זה. יכול להיות שעברו הרבה שנים פה עוד באמת. וירא עשיו כי וירח יצחק את יעקב ושילח אותו פדן הארם לקחת לו משם אישה. בבורכו אותו ויצב עליו לאמור לא תיקח אישה מבנות כנען. וישמע יעקב אל אבי ואל אמו וילך פדן הארם. זה נראה מוזר, נכון? כי הוא כבר עלה. לכן אין ברירה אלא להסביר שגם זה חלק ממה שראה ושמע עשיו. כך רש"י מסביר. כלומר, וירא עשיו כי אבא בירך את יעקב וראות בנות כנען בעיני אבא, ויעקב שמע לדברי אבא ואמא והלך לפדן ארם. כל זה תיאור העבר. וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו. זה כבר באמת קצת מוזר, כי זה כבר באמת כבר נאמר. אמר וירא עשיו כי בירך יצחק את יעקב, נכון? וכי שילח אותו פדן הארם ואמר לו לא תיקח אישה מבנות כנען. וירא עשיו, לכן הוירא השני צריך להיות ראייה של הבנה. זה לא חדש. בוירא ראינו את אותו דבר. שם רואה אברהם אנשים, זוכרים במקור 5, וירא אליו השם באלוני ממרא רק לחצי שנייה והוא יושב פתח האוהל כחום היום, אברהם, נכון? ויישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא, וירא את זקרתם. את מה וירא? את השלושה אנשים ניצבים. אז רש"י מסביר מיד, וחייבים להגיד ככה. וירא הראשון זה הוא ראה, והוירא השני זה הוא הבין. עכשיו הוא הבין, נראה לו למה זה. אוקיי. כל זה קרה, וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נביות על נשיו לו לאישה. כלומר, עבר זמן, זה לא היה באותה שעה. כאן הסתיימה פרשת תולדות במילה הזאת. ממילא כשכתוב ויצא יעקב, זה בכלל חוזר למשהו שהיה אולי לפני כמה שנים. אז למה עצרת באמצע? כלומר, עד שאנחנו דנים בפסוק למה כתוב ויצא וילך יציאה צדיק מן העיר, זאת דרשה שנייה. קודם כל הקושי הוא למה הפסיקו בסיפור שבאמת לא נראה קשור וחזרו לספר את הסיפור הראשון. ראינו כבר דברים כאלה במקרא, אבל כל פעם יש איזה הסבר. הדוגמה הקלאסית שיש בספר בראשית, עוד מעט נראה אותה, יש בעוד מקומות, אבל אולי נזכיר כי אנחנו קרובים לה בפרשות. אתם זוכרים שנגמר הסיפור של השלכת יוסף אל הבור, ואז יושבים האחים ומחכים למכור אותו, את יוסף, והנה פסוק אחרון מקור 3, הפסוק הראשון במקור 3, הפסוק האחרון בפרק למד זין, הפרק שמתאר את המכירה של יוסף ב-20 כסף, והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר שריף פרעה שר הטבחים. נו, ואז היינו מצפים לשמוע ויקנהו פוטיפר, ויוסף גדל בבית פוטיפר ואשת פוטיפר והבור ומצרים. לא, פתאום יש שם הפסקה ארוכה, פרק למדחת כולו, ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו, ויהודה נושא בת שועה ומתים הילדים, נכון? ער ועונן ויהודה ותמר, עד שנולדים פרץ וזרח. ואחרי שגמרו פרק למדחת שלם, שהוא היה ממש הפסקה באמצע המתח, אחרי שסיימו את הכל כתוב, ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר שריף פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים, אשר הורידו שם. זה ממש אותו דבר. אז שם אומר גם כן רש"י, חוזר לעניין הראשון. עברית מודרנית קוראים לזה תקציר הפרקים הקודמים. אבל חוזר לעניין הראשון, למה זה בנוי כך? התורה שמקפידה על כל אות, על כל מילה, פתאום היא מפסיקה באמצע, חוזרת לעניין הראשון. בסיפור יהודה ותמר ויוסף, בלי להיכנס, אפשר להבין את זה. אתה במתח, אתה רוצה לראות מה קורה הלאה עם יוסף, ובאים ואומרים לך, אדוני, יש כאן שתי זירות. יש את הזירה של יוסף ואת הזירה של יהודה, והנה שתי הזירות מתפתחות. יהודה ותמר יוצרים את פרץ וזרח, ויוסף הולך לאט לאט ומתגלגל מאשת פוטיפר, ולאט לאט גם פה מגיעים לאוסנת, ויש כאן מהלך שלם. ורוצים שתראה את המהלכים יחד. חז"ל תיארו את זה להפליא, הם אומרים שם באותו מדרש ידוע שהזכרנו יותר מפעם, ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו. אומרים חז"ל, ויהי בעת ההיא, מהי ויהי בעת ההיא? מה קרה? חז"ל אומרים יפה, הם אומרים, כולם היו עסוקים באותה עת. יעקב עסוק בשקו ותעניתו, אחים עסוקים במכירתו של יוסף, המצרים עסוקים, פוטיפר עסוק. כביכול, מה עושה הקדוש ברוך הוא באותו זמן? מדרש, מעניין, כולם עסוקים, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הם אומרים, והקדוש ברוך הוא עוסק בורא אורו של משיח. בורא אורו של משיח. שם זה ממש מובן. וכאילו כדי להראות לך, יצאנו מהעניין וחזרנו, צורחת התורה להחזיר אותנו למקום. אבל למה פה בפרשת ויצא? זה הקושי הראשון של הפרשה שלה. ישנן בעצם שתי דרכים לנסות לפתור את זה. האחת היא להבין מה בעצם רוצה לעשות עשיו בחתונה הזאת עם מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות. ואם נבין מה הוא רוצה לעשות, אולי נבין שזה מהלך שבו הוא רוצה לעצור משהו, ויעקב יוצא מהמהלך הזה. זה דבר קשה קצת. חז"ל אומרים במקור מספר 4, ולא זה הדרך שאנחנו נלך בה היום. אנחנו נלך בדרך הבאה עוד מעט. חז"ל אומרים במקור מספר 4, רבי יודן בשם רבי אייבו אמר, במדרש רבה בבראשית, מצטט פסוק ממשלי, בפשע שפתיים מוקש רע, וייצא מצרה הצדיק. בפשע שפתיים מוקש רע, ממרד שמרדו עשיו וישמעאל בקדוש ברוך הוא והכעיסו אותו, וכן נשיו שהכעיסו אותו בת להם תקלה. וייצא מצרה צדיק ויעקב, וייצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. וניכנס לעומק של המדרש רק ברמיזה. המדרש הזה ממני מתכוון לומר דבר מאוד מאוד עמוק ויסודי. מה עשיו הולך לחפש פתאום עם מחלת בת ישמעאל אחות נביות? מה הוא נהיה צדיק? מה הוא פתאום מתחתן עכשיו עם מחלת בת ישמעאל? מה קרה? אז כתוב בפסוק, וירא עשיו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו. נו, אז תגרש אותן. עם רעות בנות כנען בעיני יצחק אביך. מה, איך פתרת את הבעיה על ידי זה שאתה מכניס עכשיו עוד מרשעת לתוך העניין? הוסיף רשעה על רשעויות, אומר רש"י. מה עשית עכשיו? הבאת עכשיו את מחלה, הבאת צדקת. מה זה קשור, נו? מי שמעמיק קצת מבין, אבל לזה אני לא רוצה להיכנס הפעם. מה עשיו גילה? ולכן הפסוק היה כל כך ארוך. וירא עשיו כי בירך יצחק, בירך אביו וברכו אותו ושילח אותו, ומה בעצם הוא בירך אותו? מה אמר יצחק ליעקב? מה העיקר? יש לך את ברכת אברהם, בהיינו, ארץ ישראל שלך. לך ולזרעך, לרשתך את ארץ מגוריך. עשיו פתאום הבין, עכשיו הגענו לעניין, כל העסק היה עד עכשיו בכלל הקדמה. הנה המהות. אני חשבתי שהסיפור היה בבחורה ובברכה. עכשיו נסגר, יעקב קיבל את הזכות לרשת את הארץ של אברהם, יצחק, ועכשיו יעקב. אז מה עושים? בארץ הזאת כבר ראינו יותר מפעם, שעשיו יודע שהוא צריך כוחות לארץ הזאת, אנחנו נתקלים בזה יום יום. הוא חובר עם ישמעאל. השילוב הזה של שניהם יחד, הוא ככה ייצר כוחות מיוחדים. ואז הולך עשיו אל ישמעאל. ומהאמבוש הזה של עשיו וישמעאל יוצא יעקב והולך הרנה כדי לחזור ובעצם לצאת מזה איכשהו. הוא נדרש יפה מאוד, עמוק מאוד, קשה קצת בפשט, אבל הכיוון הפרשני שלו, אני רק בזה מתעכב לשנייה, אומר בוא נסתכל לפסוקים הקודמים, ונראה למה התורה בחרה היסטורית ללכת בצורה מוזרה. היא גמרה לספר לנו שיעקב כבר הלך לפדן ארם, סיפרה לנו שבעקבות עשיו הלך להתחתן עם ישמעאל, ואז חזרה ואמרה לנו, עכשיו תבינו מאיפה יעקב יצא. יפה. כך רצה המדרש לפתור את הבעיה בפסוק. אבל המדרש האחר, וזה רוב המדרשים, הולכים בכיוון אחר, אליו אני רוצה להגיע פעם. הם נמצאים במדרשים במקור 7 ו-8, ומכאן מקור השם שנתנו לשיעור של מזווג זיווגים. שם הולך המדרש בכלל בכיוון אחר לגמרי. מבחינת המדרש הבא, הנושא שבו הסתיימה פרשת תולדות במילה אחת הוא זיווגים. יצחק שולח את יעקב לקחת אישה, מאוד מאוד בשונה ממה שאברהם שלח את אליעזר להביא אל יצחק אישה. אולי התנאים השתנו, הנסיבות השתנו, לא היה עשיו שרדף אחריו, אבל עובדתית יש כאן לא רק דיבור על זיווג, אלא ממש העמדת שני דברים הפוכים. כל מה שלא צריך להיעשות בזיווג המתוכנן של יעקב, נעשה בזיווגים של עשיו. עשיו משאיר אצלו את בנות כנען, מתחתן עם בת ישמעאל, ואחרי הפרשה הזאת יוצא יעקב. כלומר, בעצם לאן הוא יוצא? הוא יוצא אל השידוך. הוא יוצא אל הזיווג שלו. למה הוא יצא לחרן? כדי לרשת את ארץ מגורי אביו? לא, כדי לקחת אישה. למה באו הפסוקים באמצע? כדי להראות לך אנטיתזה לזיווג שהולך לעשות יעקב, שבו נמצא עשיו. לזה נגיע לאט לאט. אבל בשביל להגיע לזה, בוא נקרא את המדרש. רבי אבאו פתח. רבי אבאו פתח, המושג במדרשים, במדרש רבה, במדרשים רבים של רבי איקס פתח. פירושו כך הוא פתח בדרשתו כאשר הוא דיבר על פרשת ויפה. הנושא שבו הוא פתח היה איקס, והפתיחה היא תמיד בפסוק מהתנ"ך, לא מהפרשה. מכתובים בדרך כלל, כאן ממשלי. רבי אבאו פתח.
בית והון נחלת אבות, ומהשם אישה משכלת. פירוש, בית, כסף, זה ירושה, נחלת אבות. אבל אישה משכלת, זה לא עובר בירושה. זה מהשם. אם הזיווג מצליח או מצליח יותר, זה הולך מהקדוש ברוך הוא. בית והון נחלת אבות, ומהשם אישה משכלת. הפירוש מה גם בית והון זה מהקדוש ברוך הוא, ברצותו לוקח, ברצותו נותן, כן, אבל עשיית הדשמיה, אז זה שזה לגמרי לגמרי לגמרי, שזה בכלל לא קשור למה שקיבלת בירושה שלך, זה בזיד. רבי פינחס, איך זה קשור לבייסה? מעט. רבי פינחס בשם רבי אבאו, תלמידו של רבי אבאו, מסביר את דבריו של רבו. מצינו בתורה, בנביאים ובכתובים, שאין זיווגו של איש, אלא מן הקדוש ברוך הוא. הזיווג של האדם הוא מהקדוש ברוך הוא, יש לי שלוש הוכחות. בתורה מניין, ויען לבן ובתואל, ויאמרו מהשם יצא הדבר. זה באמת צמד שממנו אפשר ללמוד את זה בצורה מכובדת. ויען לבן ובתואל, ויאמרו מהשם יצא הדבר. אישור לדברי רבי אבאו. בנביאים, ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם הוא. מקורות מעניינים. ואביו ואמו לא ידעו בשמשון, כי מהשם. טוב, בכתובים, היינו דכתיב, בית והון, החלת אבות, ומהשם אישה משכלת. עכשיו הוא מסיים. יש, אם זה הכל מהקדוש ברוך הוא, אז מה נפקא מינה, אתה בכלל לא יודע את החשבונות. וכל התכנונים שלך והחשבונות שלך, זה בכלל לא שייך פה. זה שייך בבית והון. אבל זה לא שייך בזה. יש, שהוא הולך אצל זיווגו. ויש שזיווגו בא אצלו. יצחק, זיווגו בא אצלו. וירא והנה גמלים באים. זו באמת הייתה פרחה רבה מאוד מבחינתו של יצחק, כי כתוב שם ויצא יצחק לסוח בשדה. אבל לא בכוונה, הוא רק הלך לסוח בשדה. יכול אפילו להיות שהוא סתם יצא להתפלל מנחה. ויצא יצחק לסוח בשדה, ואז בעלי המוסר אמרו שהוא התפלל על שידוך. מה זה תיקן תפילת מנחה? התפלל, וזה מיד ראה את רבקה. וירא והנה גמלים באים. יעקב הלך אצל זיווגו. לכתיב, ויצא יעקב מבאר שבע. יפה. איך זה עונה על הקושי בפרשה? כל החזרה לעניין הראשון באה להגיד בניגוד גמור לעשיו, עם החשבונות שלו, הטכניים, החיצוניים, של איזושהי הצגה חיצונית לחסות על בנות כנען על ידי איזשהו שידוך נוסף של בת ישמעאל. יש פה תוכניות, מדיניות, כאלה או אחרות. יעקב יוצא אל זיווגו. הייתי אפילו אומר יותר מזה. עשיו לגבי הנושא של זיווגים מאוד מזכיר את יצחק. בהפוך על הפוך. איך כתוב אצל עשיו? יהי עשיו בן 40 שנה. ויקח את יהודית בת בארי אחיתי ואת בסמת בת אילון אחיתי. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. חז"ל אומרים ממש כמו אבא, ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי. אבל הכל אותו דבר והכל הפוך, הכל מוחצן, הכל שקרי. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. יעקב ממש הפוך ברמה המעשית מיצחק. יעקב עכשיו יוצא לחרן. עד שהוא יתחתן, אגב, יעברו עוד המון שנים, תעשו חשבון, זה גיל מופלג. ורק שם הוא ימצא את זיווגו. אבל שניהם מבינים שמהשם אישה משכלת. אפילו לבן ובתואל הבינו שמהשם יצא הדבר, ועוד פעם לבן בן בתואל, האבא של רחל ולאה, יהיה זה שיצטרך להבין שמהשם יצא הדבר עם רחל ולאה. אז הוייצא, בכלל אומר רבותיי, הסוגיה של הפסוקים האחרונים זה מסכת שידוכים. תראו איך יעקב, אחרי שהפסקתי לגבי עשיו, ממלא את מה שאבא אמר. הוא לא סתם הלך בדן הארם, אלא הוא יצא מכאן, כי אם הוא צריך ללכת אצל זיווגו, אז ככה הקדוש ברוך הוא מוביל אותו. מדרש הבא מעריך בזה יותר, והוא מוכר מאוד לחלקו, וממנו אפשר להתחיל להבין את כל הסוגיה. אני יוצא מפרשת ויצא עכשיו, אני אחזור אליה אחר כך, כי בעצם רק משפט אחד לפני שנכנסים למדרש הבא. נדמה לי שאם היינו שואלים את עצמנו לפניכם, ודאי יש הרבה פרשיות על החתונה של אברהם ושרה ויצחק ורבקה והבארות ויעקב ורחל ולאה. אבל אם היינו צריכים להגיד ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, ההתמקדות שלנו היא אחרי זה בסולם, במלאכי אלוקים עולים ויורדים, בהתמודדות עם לבן, בבריחה מעשיו. נדרש לקח את הכל בעצם ואומר, רבותיי, פתאום באתי להגיד לכם, הפוקוס בכלל במקום אחר. פה מדובר בוויכוח בין עשיו ליעקב, בזיווג. ברעיון של מזווג זיווגים, של מהשם אישה משכלת. זה לא נראה, פשט. זה נראה, אם כי כשאתה קורא את הפסוקים, זה פתאום מפתיע. באמת, עשרת הפסוקים האחרונים של פרשת תולדות ממש עוסקים בזה. אבל זה פתאום נראה מפתיע קצת, שזה הנושא. נדמה לי שכשנעמיק בזה, במדרש הבא, נגלה כאן משהו שאולי שופך אור על כל המהלך של יעקב, של רעיון הזיווג, מבראשית בעצם, מההתחלה, והרבה אחר כך. מקור שמונה, ראוי המדרש הזה המופיע במקור שמונה, שיתלמד גם בלי תירוצים של פרשת ויצא, מפני עצמו. אבל מפני שהוא מופיע פה, הוא גם שופך אור על כל הפרשה. רבי יהודה בר סימון פתח, כמו שרבי אבא הוא פתח את פרשת ויצא בפסוק הקודם, בית והון ומהשם אישה משכלת, רבי יהודה בר סימון פתח את זה מפסוק אחר בכתובים, הפעם בתהילים. אלוהים מושיב יחידים ביתה. המשך הפסוק הוא מוציא אסירים בכושרות. פסוק קשה. הוא קשה בעיקר מפני שהמילה כושרות היא יחידאית בכל התנך. אלוקים מושיב יחידים ביתה, הוא מושיב יחידים בבית. יודע מה הפשט? מוציא אסירים בכושרות, לא בקוף, בכף. אם זה היה בקוף, זה היה נראה כאילו קשורים זה לזה לעומת יחידים נפרדים. בכושרות, בכף. מה זה בכושרות? יש פרשנים שהולכים על הכיוון של כשר, בזמן כשר לזה, כשרות, הכשרה. יש פרשנים אחרים, עוד מעט נראה איך הוא מבין את זה, אבל זה רק בהמשך המדרש. מטרונה שאלה את רבי יוסי בר חלפתא. אגב, הפירוש הזה הוא שכשרבי יהודה בר סימון התחיל את דרשתו לפרשת ויצא, הוא לא רק התחיל אותה בפסוק, הוא גם סיפר את הסיפור שעכשיו אנחנו מתחילים. מטרונה שאלה את רבי יוסי בר חלפתא. מטרונה זו גבירה חשובה, בהמשך נראה שהיא ממש מלכה פה. אמרה לו, לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? אמר לה, לששת ימים. כדכתיב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אמרה לו, מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו? נבך, מה אפשר לעשות? אמר לה, הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים. ביתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, אגב מאוד מעניין כאן, המושג זיווגי מתרחב פה, ממונו של פלוני לפלוני, בכלל קשר בין דברים בעולם, נקרא פה זיווג. מה מחובר למי? מי מחובר למי? מה מחובר למה? זיווגים. שכמובן כל הדרשה תהיה על הנושא של איש ואישה. אמרה לו, ולפני שנמשיך, אגב, אני כבר לא מבין את ההתחלה, באמת עכשיו, מה הקשר בין השאלה הראשונה שלה לבין הנושא של המדרש? הרי מה שרוצה רבי יוסי בר חלפתא להגיד לה, שהקדוש ברוך הוא יושב ומזווק דיבוגים, אז מה היא שואלת אותו, לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? ל-52 ימים, מה זה משנה עכשיו? איך זה קשור? זה סתם ככה שאלה מתודית לפתיחה, לעידוד הילד לשיחה. מה זה עושה פה? לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? יופי, אמרת מצוין. מה הוא עושה מאז? לא רציני. אמרה לו, אחרי שהוא אומר לה שכל מה שהוא עושה זה מזווק זיווגים, אמרה לו, זה דאו אומנותי. זהו, זה האומנות שלו, זהו מתמחה. זה דאו אומנותי, זה מה שהוא עושה. אף אני יכולה לעשות כן. כמה עבדים, כמה שפחות יש לי. בשעה קלה אני יכולה לזווגן. צריך אגב להבין את העומק. כשהיא שואלת מה הוא עושה מאז שהוא ברא את העולם, אולי היא מתארת את הפילוסופיה שאומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הוא לא משגיח. הוא ברא, כל הכבוד, זה נגמר. רבי יוסי בר חלפתא אומר לה, הוא משגיח ואני אתן לך הוכחה. ההוכחה להשגחה של הקדוש ברוך הוא את העולם היא מזווק דיווגים. אמרה לו, זאת הוכחה, זה אני יכולה לעשות גם כן. כמה עבדים, כמה שפחות יש לי. היא אגב מחזיקה מעצמה גם כן מלכה. עוד מעט תראו עד כמה. לשעה קלה אני יכולה לזווגן. אמר לה, אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. אם קלה היא בעינייך, מה? בפשטות אני תמיד הבנתי, המלאכה. אבל בוא נחזור רק רגע למשפט הקודם שהיא אמרה. אף אני יכולה לעשות כן, כמה עבדים, כמה שפחות יש לי, לשעה קלה אני יכולה לזווגן. אמר לה, אם קלה היא, מי? השעה. בעינייך, קשה היא מאוד השעה הזאת של הזיווג, בעיניו של הקדוש ברוך הוא. כך או כך, לא יודע, עוד מעט נראה בהמשך, אם זה עוזב, ואם בכלל זה משנה. נראה בהמשך. קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. כלומר, הוויכוח עכשיו הוא על כמה דברים נוספים. א', הוא חידש לה, הקדוש ברוך הוא משגיח. את ההשגחה אפשר לראות דרך זה שהוא מזווק זיווגים. בסדר. עכשיו אני בא להגיד לך, זה לא רק שהוא מזווק זיווגים, זאת מלאכה קשה לפני הקדוש ברוך הוא. או השעה קשה, זה לא משנה. זה קשה, זה לא הבנתי. איך המדד של עבודות קשות אצל הקדוש ברוך הוא בעבודות קלות? מה הפירוש? מה ההגדרה? קשה היא? נניח אחרי זה ננסה להבין. קשה היא כמו מה? כמו קריאת ים סוף. מי החליט שקריאת ים סוף יותר קשה מבריאת היום השלישי? וסתם כך. אסתטי. רבי יוסי בר חלפתא, אתה יכול אולי להביא דוגמה יותר מתאימה לנישואין מקריאה של ים? קריאת ים סוף זו באמת הדוגמה הכי פחות יפה לזיווג. מה היה בים סוף? לקחו ים אחד, כל כך יפה, פסטורלי, חצו אותו לשניים, ואומרים לנו שהזיווג קשה כמו שהיה קשה לחתוך את ים סוף לשניים. זה אפילו לא יפה להביא את ה... אז... קודם כל הוא מזווק זיווגים, הוא משגיח, את הוכחת ההשגחה אני לומד דווקא ברעיון הזיווג, והמלאכה הזאת או השעה הזאת היא קשה, אני צריך להבין את המושג קשה לפני הקדוש ברוך הוא, וזה קשה כמו קריאת ים סוף, המדרש עוד מעט יסביר למה כמו קריאת ים סוף. טוב, נגמר הוויכוח, הלך לו רבי יוסי בר חלפתא, מעשתה, נטלה 1,000 עבדים ו-1,000 שפחות, והעמידה אותן שורות שורות, מסודר. היא הרי מלכה. אמרה, פלני יצב לפלונית, ופלונית יצב לפלוני. אז זה טוב. פלומי ייקח פלומית, פלומית ייקח פלומי, והכל קדימה. היא כנראה לפי שיער, צבע, יצורות, אדמה כזאת, אחרת. וזיווגה אותן בלילה אחד. למחר, אתון לגבה. הגיעו אליה כולם עם דוח נזקים. בין מוחי פציעה, בין אינו שמיטה, בין רגלי תבירה. והמוח שלו פצוע, זה העין נפלה, וזה הרגל שבורה. זה אגב מעניין מאוד, הרגל, העין והמוח, הם זוכרים את זה שהתערב, הנודניק הזה שרצה להרוויח 400 זוז, והתערב מי יצליח לעצבן את הלל? בערב שבת, והוא בא ושאל אותו שלוש שאלות. השאלה הראשונה הייתה מתנימה, רגליהם של אפריקאים רחבות, נכון? השאלה השנייה הייתה מתנימה, עיניהם של תרמודיים טרוטות. והשאלה השלישית הייתה מתנימה, ראשיהם של בבליים סגלגלים. רגל, עין, מוח. זה מעניין, זה בדיוק אותו מהלך וצריך להבין אותו, ואולי גם לזה נצליח להיכנס אחר כך. אמרה לאון, מה לכון נבך? מה קרה לכם כולכם ככה? אתם באים, זה עצוב. דה אמרה, ליתן הבא אלה דין, ודין אמר, ליתן הבא אלה דה. זאת אמרה, לא רוצה את זה, זה אמר, לא רוצה את זאת. מיד שלחה והביאה את רבי יוסי בר חלפתא. אגב, אתם רואים איזו מלכה היא? שלחה והביאה זה ביטוי של מלך, נכון? שלחה והביאה את רבי יוסי בר חלפתא. ולכן המדרש הזה בא בעצם לתאר כאילו ויכוח כביכול בין הקדוש ברוך הוא לבין המטרונה. מי פה מולך? האם הזיווגים מעידים על השגחה? מה זה בעצם מה שעושה הקדוש ברוך הוא בעולם מזווג זיווגים? נגיע לזה. מיד שלחה והביע את רבי יוסי בר חלפתא. אמרה לו, כאן הכל מתחיל, לית אלוה כאלוה חום. אין אלוה כאלוהיכם, אמת היא תורתכו נאה ומשובחת, יפה אמרת. מצוין, נכון? כאן בעצם היה צריך לצאת רבי יוסי בר חלפתא לרשום לעצמו וי, והמדרש היה מסתיים. יש פה גם סיפור יפה עם המוח והעין והכל, לא חסר כלום. כל המוטיבים שמדרש טוב צריך. עכשיו תראו מה הוא עושה. אמר, לא כך אמרתי לך. גם את מקובל עליי, לא כך אמרתי לך, ואת רואה שצדקתי. לא כך אמרתי לך, אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני הקודש ברוך הוא כקריאת ים סוף. או, עכשיו אני נזכר, זה מה שלא הבנתי עוד באמת. כלומר, הוא לא מסתפק בזה שהיא הבינה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות משהו שהיא לא יכולה. הוא רוצה שהיא תבין שלגבי הקדוש ברוך הוא נו, זה קשה, למה זה כל כך מהותי לך? הרי יכולת לצאת מפה מצוין. לא תפסת עוד, אני לא הולך מפה מטרונה, עד שתתפסי שזה קשה לפני הקודש ברוך הוא, ותדעי להגיד את כל הוורטים בשבע ברכות, למה זה כמו קריאת ים סוף. שישאלו אותך, תדעי. כל כך מהותי? היא הבינה, גמר מודע, הקודש ברוך הוא משגיח, היא לא יודעת לעשות כלום, הם פצועים, לך? לא. טוב, אז עכשיו הוא מסביר איך הקודש ברוך הוא מזווק זיווגים. הקדוש ברוך הוא, מה עושה להם? עכשיו זה הכי קשה. מזווגם בעל כורחם שלא בטובתם. מצוין. ממש מעודד. אז מה ההבדל בעצם בינו לבין להבדיל אלף אלפי הבדלות הזאת המטרונה? יש לו הוכחה, מזווגן שלא בטובתן. הדאוד הכתיב, את בטח תשמחי לשמוע מטרונה פשט בפסוק בתהילים. אלוהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות. מהו בכושרות? בכי ושירות. בכושרות בכף, בכי, בכפיו, בחור, שרות. נו, מן דבאי אומר שירה, ומן דלא באי בכי. ממש סיפור נהדר. הקדוש ברוך הוא לא עושה כמוך. אצלו יוצא כמה מקרים טובים. מאן דבעי אומר שירה, אני בטוח שסטטיסטית באלף פוקסים שהיא עשתה גם יצא כמה טוב. מאן דבעי אומר שירה, ומאן דלא בעי ברי. זה מה שעושה הקדוש ברוך הוא. אז מה אמרת לנו? היה הכי טוב באמצע כשלדענו כלום. אמר רבי ברכיה, כלשון הזה השיבה רבי יוסי בר חלפתא. לא, 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 לא. לא זה היה הסיום. כלשון הזה השיבה רבי יוסי בר חלפתא. לא רק לא זה היה הסיום, אלא איך הוא עושה את זה? הקדוש ברוך הוא יושב ועושה סולמות. לזה משפיל לזה ומאירים לזה. ומוריד לזה ומעלה לזה. הוי אומר אלוהים שופט זה ישפיל וזה ירים. מה זה קשור לזיווג? יש שהוא הולך אצל זיווגו. ויש שזיווגו בא אצלו. יצחק היה יהודי עשיר אדיר בביתו של אברהם. בא זיווגו אצלו, הוא רק יצא לסוח בשדה לראות שהכל מתנהל כמו שצריך, והנה גמלים באים והזיווג הגיע. שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה. יעקב היה עשיר מופלג, עשיו רודף אחריו. הוא עכשיו אין לו כלום, במקלי עברתי את הירדן. אבן נשארה לו לשים מרשותיו. לא נותר לו שום דבר. ויש שיעקב מושפל כאילו, זה מרים וזה משפיל. ויעקב הלך אצל דיווגו, שנאמר וייצא יעקב מבאר שבע. מה קורה פה במדרש הזה? מה הפשט? הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, המלאכה היא מלאכה קשה, הוא ברא את העולם בשישה ימים, איך זה קשור שישה הימים האלה? למה באמת את רעיון ההשגחה אפשר לגלות דווקא דרך הזיווגים? מה זה אומר על הנושא של זיווגים שאולי אנחנו לא יודעים בו וכן יודעים בו? ואיך כל זה מתחבר באמת באמת? ליעקב ועשיו. לוייצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. מה, עלו פה על מילה? מה קרה פה? אני יודעתי, צריך להתחיל את המדרש מתחילתו. מכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? לששת ימים. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, נכון? כך כתוב בתחילת המדרש. ומה קרה ביום השישי? ביום השישי נברא האדם. מה קרה כשהאדם נברא? כשהאדם נברא, אז הקדוש ברוך הוא הרס את הזיווג. כי כשהוא נברא, הוא נברא זכר ונקבה יחד. ביום השישי, פעם ראשונה בבריאה בא הקדוש ברוך הוא, ועשה הריסה. זה לא נעים. לקח את האיש ואת האישה ופיצל אותם, ומאז הוא צריך לקחת אחריות ולזווג זיווגים. כי אצלו נמצא טיוטת הגנום של היחידה המחוברת. אז הוא צריך לחבר את זה. למה הוא באמת עשה כך? למה זה טוב לעשות כך? למה זה רק בזיווג? למה זה רק באיש ובאישה? למה לברור, להרוס, ולשאוף שאנחנו נגיע לזה לבד? מה זה קשור לסיפור הבריאה? במקור 6 למטה מופיעים הפסוקים. יאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. ירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. איך עושים אדם בצלמנו כדמותינו? התפקיד של האדם, תראו את הייעוד, הוא להיות בצלם אלוקים. אז עכשיו צריך לבוא מן הסתם מה שמבטא את היות האדם שונה מכל הבריאה. כי הוא צריך לרדות בדגת הים, בעוף השמיים, בבהמה, בכל הרמס הרומס עליו. זכר ונקבה ברא אותם. מה זה בצלמו בצלם אלוקים? אני עוד לא יודע. חצי רמב״ם במורה נבוכים מנסה להסביר. שאני כן מבין זה זכר ונקבה. אז מה החידוש בבריאת האדם? שמה? שהוא נברא זכר ונקבה. זה נכון אם אני לא טועה גם לגבי הסוסים. גם לגבי הצמחים. זה נכון על חצי מהעולם של החי. יותר. הייחוד של, אגב, באף אחד מהחיות, באף אחד מהדברים הקודמים בברואים לא כתוב זכר ונקבה ברא אותם. לא כתוב ביום החמישי שהוא ברא את הדגים, הוא ברא את העופות, הוא ברא את הרמסים, זכר ונקבה. למה הפרט הזה? זה הפרט המאפיין את האדם. וכבר ראינו יותר מפעם פה את הפסוקים. בעברית הפסוק לא מובן. העברה אלוקים את האדם בצלמו. אז האדם זה לשון יחיד. בצלם אלוקים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם. את מי? את האדם. אז האדם זה יחיד ורבים. רשי אומר אין ברירה אלא להסביר פה את הדבר הפשוט. זכר ונקבה ברא אותם רשי למטה, ולהלן הוא אומר ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה, עוד מעט נגיע לשם. מדרש אגדה, שבראו שני פרצופים בבריאה ראשונה, ואחר כך חלקו. כלומר, כשהוא ברא אותו בהתחלה, הוא ברא אותו שני פרצופים וחילק אותו. אומר רשי, זה הבריאה של זכר ונקבה ברא אותם, לפי זה הפשט של הפסוק הוא כדלקמן. כן, הוא לא ברא אף חיה זכר ונקבה יחד, רק את האדם. זה המושג בצלמנו כדמותנו, כולל הכל. הוא גם זכרי וגם נקבי. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם, כלומר את האדם, וברגע הזה המושג אדם פירושו איש ואישה יחד. היחידה הזאת נקראת אדם, זה עדיין לא אדם במובן של איש או אישה, איש אחד, שני אנשים, לכן אין בעברית אדמים. כי אדם במקור זאת יחידה של זכר ונקבה. זה באמת רק האדם? זה לא היה אצל אף אחד אחר מהחיות? ומה קרה אז? מקור 10, ויאמר השם אלוהים לא טוב היות האדם לבדו. כל זה מתרחש ביום השישי, נכון? וכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? לשישה ימים. ומה הוא עושה מאז? נזווג זיווגים. אני רוצה לנסות להבין את המושג. אני רוצה לטעון שהבריאה מחולקת לשני חלקים, אומר רבי יוסי בר חלפתא. לששת ימי הבריאה ולאלפי שנות הזיווג. מהיום השישי זה מלאכת העולם. אבל נבין את זה לאט לאט. ויאמר השם אלוהים לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. ואני יודעתי לפי הפשט, הפשט עכשיו לפי רשי, לפי המדרש הזה הוא פשוט. לא טוב היות האדם, מי זה האדם בינתיים? הזכר והנקבה, היונית הזה, היחידה הזאת, שנקראת יחד אדם, אני לא רוצה שזה יהיה לבדו. אני רוצה שזה יהיה מחולק
עבר כנגדו. אני רוצה שזה יהיה בשני מקומות, אחד מול השם. עד עכשיו זה היה אחור וקדם. מעכשיו אני רוצה את זה אחד מול השני, שיגיעו לזה לבד. אז למה בראת אותנו יחד אם אתה רוצה שנגיע לבד? כי אני רוצה שתגיעו לבד. בראתי יחד כי קבעתי עולם אידילי. עכשיו אני רוצה שאתם תעשו אותו אידילי יותר, אתם יודעים איך? על ידי זה שאתם תהיו אלה שעושים. וכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי וכולי וכולי וכולי, אשר ברא אלוקים לעשות. אם אתה לא הולך לעשות בעולם, אז בשביל מה ברא אלוקים את העולם? הוא מושלם גם בלעדיך. עכשיו איך עושים את זה? לא טוב להיות האדם לבדו, כי יחידה אחת. אעשה לו בשביל עצמו, למענו. אעשה לו למענו עזר כנגדו. וייצר השם אלוהים את האדמה. סליחה, וייצר השם אלוהים מן האדמה. בוא נראה את זה ככה בפנים. פסוקים כל כך מוכרים ולכן כל כך צריך ללמוד אותם כל פעם מחדש. וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבל האדם לראות, ויבל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. ויקרא האדם שימות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. נכון שבפשט זה לא באמת באמת קשור? כתוב שהתפקיד של האדם היה לקרוא שימות לכל החיות. נום בעת, הוא עדיין מחפש שידוך. מאוד מעניין, אבל זה באמת לא קשור לפסוק. הוא נשמח לעזור. הוא קורא שימות לכולם, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישם. ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. עכשיו העיקר, בבריאה הזאת היה כתוב ויברא והיה כתוב וייצר, כתוב כל מיני שמות, אבל יש עכשיו דבר חדש פעם ראשונה, ויבן. ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. מרגע זה האדם כבר זה כל אחד לפני גם. הקדוש ברוך הוא ברא, הקדוש ברוך הוא יצר, הוא ברא שמש, הוא ברא ירח, הוא ברא מאורות, הוא ברא את כל החיות, הוא ברא את עוף השמיים. עכשיו הוא לא בורא, כי הוא כבר לקח בריאה גמורה. הוא לקח בריאה, הוא כמו בני, הוא בונה. אף אדריכל לא ייתן לך את אותה תוכנית שנותן האדריכל השני בדיוק. כשבונים, כל בניין יהיה אחרת לגמרי. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. זה בניין, זאת התבוננות, זאת בינה, זה מציאות אחרת לגמרי מכל מה שהיה. ויביאה אל האדם. היא אומר, האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת, על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד, וזה לא מתרחש אצל אף אחד מבעלי החיים. יש זיווג. אבל לא הבנת את המילה זיווג. יש קשר טכני בין שני בני מין אחד. בין זוג זה ובת זוג זה, מוצאים קישור טכני. בסיומו של הקשר הטכני הזה הסתיים החיבור. תפקידו של החיבור הוא כדי שהמין ישרוד. היצר המיני קיים בכל בעלי החיים, הוא קיים גם בצמחים בצורה כזאת או אחרת, הוא קיים בכל. הוא קיים בדגים וברמסים ובכל עוף השמיים. וכל מי שיש בו יצר כזה, האדם נועד לרדות. במובן החיובי, לתעל אותו. הוא יפרה וירבה. נברא סוס, ונבראה סוסה. אבל הם לא נבראו זכר ונקבה. הם נבראו כשתי בריאות, שלא אמורות בכלל להידבק זו בזו. הן אמורות לפעול פעולה פיזית, שמסתיימת בסיום הפעולה. אתם יודעים מה זה ודבק באשתו? זה כמו ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם. זה כמו ותשק אורפה לחמותה ורות, לא זה קבע. מה זה דווקא? זה עמך עמי, זה אלוקייך אלוקיי. מה זה דבק באשתו? זה בנים ונכדים ודורות. ראינו סוסים, ראינו כלבים, ראינו גורים, אבל לא ראינו סבים כלבים יושבים עם נכדיהם ונכדותיהם יחד. לא מקובל. כי בכלל לא נועדה כאן מציאות של דביקות, כי אף פעם הם לא היו זכר ונקבה. זה לא הטרמינולוגיה שלנו, זה מהפכת עולם. הם היו כלב וכלבה, שנועדו להמשיך את המין. אז יש יצר, יש אינסטינקט, יש רפלקס, יש מה שאתה רוצה. נכון, גם אני בעל חיים במובן הזה. ואם אני אדרדר רק לזה, אני אהיה גרוע מכולם. מפני שלי, יש כוחות של הרבה חיות. לכן אני גם יכול להגיע לפי אלף יותר רע מכל החיות. כי לכלב לעולם תהיה שאיפה אחת. אלא אם כן אני ארביע אותו כלאי. כי לי יש את היכולת לזה. לקרוא שימות לכל ההוויה, או לעשות שמות מכל ההוויה. זה אותו דבר. חזר אומרים שזה בדיוק אותה מילה. אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות אלא שימות, שימות אלא שם. זה אותו דבר. זה או שיש למשהו משמעות, או שניתקת אותו מהנשמה שלו, ואז הוא הופך להיות לסדום ועמורה. היום השישי ביקש הקדוש ברוך הוא לגלות לאדם את תפקידו. והוא אמר לו, אתה תיקח את כל המציאות הפיזית, האנושית, הקיימת בעולם. ואתה תגיע לדביקות שאני קבעתי אותה באופן שמימי. וכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אמר לה זה ששת ימים. ומה הוא עושה מאז? אז הוא פרק את הזיווג. עכשיו אתם יודעים מה הפירוש בעצם פרק את הזיווג? הוא לקח עולם שהיה בגאולה שלו, והוציא אותו לגלות, כדי שאנחנו נגיע חזרה אל הגאולה. כי הגאולה לא הייתה לפי המדרגה שהיינו מסוגלים לעמוד בה. זה מה שקרה למשל ביציאת מצרים. זה מה שעכשיו קורה ליעקב כשהוא יוצא לחרן. זה כל ההוויה כולה. לא כתוב במדרש כמו שתיארנו מקודם, אחד בוכה ואחד אומר שירה. הייתי מהפרשנים שמביא ככה, זה לא כתוב במדרש. כתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא מזווגן בעל כורחן. נדמה לו שהזיווג הוא לפי השתדלותו. נדמה לו שהוא מבין את הכל. הבנתי, שמעתי עליך. מהשם אישה מפקד. מן דבאי אומר שירה. מי שרוצה מבין שהמציאות של פירוק הזיווג האלוקי היא סיבה אדירה לשירה. כי מזה אתה תגיע לזה בעצמך ותתרומם למה שלא היה לפניכם. ומן דלא באי בכי. מי שלא מסוגל, לא רוצה, הופך את העולם הגלותי לאידיאל בפני עצמו, הוא באמת לא מסוגל לקרוא שירה גדולה. הוא לא מסוגל להגיד את השירה החדשה ששיבחו גאולים בים סוף. הוא באמת לא מסוגל. מושיב יחידים ביתה,
לקח הקדוש ברוך הוא זוג, פייק אותו, והושיב אותנו כשני יחידים. איך כתוב שם בפסוקים? הוא גומר להוציא את הצלע בפסוק א', ויפר השם אלוהים תרדמה לאדם וישן, ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה. פעם דיברנו על זה. הקטע האחרון של הפסוק אותי מוציא מהדעת לפעמים. ויסגור בשר תחתנה. אני מבין, מנתח צעיר רוצה להראות למנהל המחלקה את עבודתו בסיום, והוא מראה איך הוא סידר את התפרים בסוף. יפה. באמת? קידום. מה זה רלוונטי עכשיו? איך בדיוק נעשה ניתוח? כמה הרדמה הייתה? מה היה? איך? ויסגור בשר את המקומי, כללי, מה היה? מה זה משלתי בכלל? היום אני מבין מה זה ויסגור בשר תחתנה. כשהקדוש ברוך הוא סיים את הניתוח, הוא סגר את הבשר כל כך יפה. שאתה באמת לא יכול לחשוב שחסר לך משהו. אתה בכלל חתיכת שלמות. מה, אתה חסר משהו? מה פתאום? אתה? תהי אולי, אבל אתה לא יודע. ויסגור בשר תחתנה, גמרנו, אין כלום, מושלם. לא היה אדם, לא היה, לא אדם, לא היה מושלם כזה על האדם. סגור. עכשיו אתה מבין שאתה כלום, בלי לחפש את החצי השני שלך או שלום. זה ממך? היה יכול הקדוש ברוך הוא להשאיר שם חור עם כתובת קטנה, תזכורת. אבל הוא לא עשה את זה. הוא ביקש שתבין את זה לבד. אם לא, הוא היה יכול להשאיר את הכל במצב הראשון. היום השישי הוא פירק את הזיווג האלוקי ואמר לנו, קדימה צעד, אתם תגיעו לזה לבד וזה יהיה שלכם. ומאז הוא מזווג זיווגים. וזאת מלאכה קשה לפני הקדוש ברוך. כי לא הייתה אף מלאכה בבריאה שנקראת ויבן חוץ מהמלאכה הזאת. כמו מה זה קשה? כמו קריאת ים סוף. פעם הזכרנו מדרש, אגב יציאת מצרים, מדרש יפיפה, חז"ל שואלים, אתם יודעים שכתוב בהלכה שכל אחד חייב להסב בליל הסדר. כל אחד חייב להסב. עד כדי כך שאם מישהו לא יסב, יכול להיות שהוא צריך לחזור ולאכול מצה וכולי. כתוב שאפילו אני שבישראל צריך לדאוג לו מהתמחוי שיסב. הנחה מוזרה, כי לדאוג לו שיסב פירושו ממש, לדאוג לו לקרי, לדאוג לו שיסב, תדאג לו לאוכל. חז"ל שואלים במדרש רבה, במקום בפרשת שמות, בפרשת בשלח, בהתחלה, מאיפה יודעים את זה שצריך להסב? חז"ל אומרים, הזכרנו את זה יותר מפעם אני חושב, אבל אני רוצה הפעם לחבר את זה לקריאת ים סוף של כאן. חז"ל אומרים, פשוט פסוק מפורש, והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך המדבר ים סוף כי קרוב הוא. אז הוא, נכון, מה הוא עשה? ויסב אלוהים את העם דרך המדבר. לא רצה דרך ארץ פלישתים, אז ויסב. כך כתוב, מכאן אמרו רבותינו, אפילו אני שבישראל לא יוכל שיסב. נו באמת, אפילו לבור צריך להיות גבול. זה הפשט. ויסב, אני הבנתי שויסב הכוונה היא שהוא יקיף אותם בענני כבוד, או שהם היו צריכים להקיף, מה שנקרא לטרטר, אבל זה דבר אחד ברור, זה לא שהם ישבו בנחת עם הקרי. מה זה ויסב אלוקים טעם דרך המדבר ים סוף? מבינים מה קרה כשהם הגיעו לים סוף? מה קרה בפסוק הזה? הים סוגר, המצרים רודפים, המדבר סוגר, אני לא חושב שיכולה להיות מתוארת דקה יותר מפחידה בעולם, ומכאן אמרו רבותינו, או כדאי שתסב. אם יש משהו לא מתאים, זה הפסוק הזה. הייתי בכתב סופר פלאי פלאות, וזאת האמת בקריאת ים סוף. אומר הכתב סופר, מה קרה לעם ישראל כשהם הגיעו לים סוף, ואז הים סוגר, המדבר סוגר, המצרים רודפים? זאת הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שהם הבינו שאף אחד בעולם לא יכול לעזור. עכשיו הם נהיו בני חורין סוף סוף. שלא נשאר יהודי אחד ששמח על איזה מצרים מאחורה. שאף אחד לא חשב שאולי המדבר, ההרים, המצב הטבעי, מישהו יבוא, הים יקפוץ. עכשיו כבר אפשר להגיב ריבונו של עולם רק אתה. או, עכשיו אתה בן חורי. כשהבנת שאין לך שום דבר מנחלת אבות, מהשם אישה המשכלת. עכשיו הבנת שאתה בן חורי. בקריאת ים סוף העם הגיע למצב שבו היה צריך להיכנס לתוך ים סוער. כי הוא מבין שהכל מהקודש בו. קשה לזווגן כי קריאת ים סוף. כמו שקשה היה בקריאת ים סוף להביא עם שלם שרצה כל הזמן להיות עבד של המצרים, להבין אין מצרים, אין פרעו. מצרים עוד מעט תראו אותו ואז תשאירו כשתראו אותו מת על שפת הים. גם מצרים החי הוא מת, אז מה אם הוא עוד לא על שפת הים? אין עוד כשיש וידעת היום והשיבותה אל לבביך. אז הם נהיו בני חורי. אז הם הבינו שמהשם הכל. מכאן אמרו רבותינו, אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיחפז. הרי אם תיגש של העני הזה ותגיד לו, תשמע יהודי טוב, החליטו בתמחוי לתת לך קרית. הוא יצא מדעתו, הוא יתחנן, תנו לי עוד ביצה אחת לליל הסדר, במקום המשחק הזה להרגיש מלך. מה מלך? הרי עוד 5 דקות אני אוכל. אני לא יכול לשבת בליל הסדר, אם אתה לא מבין שאתה באמת בן חורין. בן חורין זה לא פונקציה של כמה אוכל יש לך. זה של ההבנה שאף אחד לא שולט בך. כל כך הרבה עשירים יושבים מסביב לשולחן, והם עבדים. והתמחוי של העיר צריך להיות אחראי שכל עמי שלי ישראל יחוש בן חורין. מאיפה למדו את זה? מים סוף. אם קלה היא בעינייך, בטח שבעינייך קלה מלאכת הדיבור. מה הבעיה? את לוקחת, בודקת, לפי מטרים. קשה היא אצל הקדוש ברוך הוא. מה קשה? אולי המלאכה? אולי השעה היא שבה הוא פירק את הזיווג והוא מחזיר אותו כל החיים? אמרתי פעם, מרד חשוב, הוא אומר, כל כך הרבה זמן לוקח לזווג זיווגים, מציעים וגמרנו. אבל זה לא עובד כך, הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, הפשט הוא שהוא גם לוקח אחריות, איך זה נראה בהמשך. הוא אומר, זיווג, אז הוא הולך הביתה? עכשיו צריך לראות מה קורה. צריך לבדוק שהמהלך הולך לכיוון של המזווג זיווגים, לכיוון של ההשלמה הזאת. אם משהו חסר לך כדי להגיע לשם, זה שאתה תופס יותר מדי נפח בפרשה. שאתה לא נותן לקודש ברוך הוא קצת יותר מדי מקום פה. שאתה לא נותן באמת, באמת ובתמים את ההבנה שהקדוש ברוך הוא מגדול. יצחק, יצחק זיווגו בא אצלו. יעקב הלך אצל זיווגו, אבל אין שום הבדל בין שניהם. שניהם הבינו שהשם שופט, זה מוריש, וזה מעשיר, זה משפיל, וזה מרומם, ואין שום נפקא מינה. אנחנו ממשיכים את התוכנית האלוקית. עשיו כזה מוצלח הוא היה בחייו. שיעקב עוד היה איזה מין אברך בטלן יושב אוהלים ועושה מרק באוהל, הוא כבר היה נשוי לשתי חיתיות, לא אחת. מה זה הצלחה מסחררת? כשיצחק קרא לו בן 63 לקבל ברכות, היו ליצחק כבר בטח איזה 100 נכדים גויים בבית. תחשבו על הפרשה הזאת. אחר כך הוא החליט שצריך שאבא לא יתרגז, אז הוא אמר, נשים בקדמת המסך איזה בת ישמעאל, יהיה מסודר. יהיה גם איזה משכנתה. מורגם. יעקב ויצחק נראים בדיוק הפכים, אבל שניהם מהשם אישה משכלת.
דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומצינו אותו בכתובים. כתוב בתורה, ויאמרו מהשם יצא הדבר. מי אמרו? נכון, רב אסוף טועל. הם הבינו שזה בכלל לא שייך פה אלינו, זה שייך לקדוש ברוך הוא, זה אלוקי. לכן הם היו מוכנים לקבל שיש פה משהו שהוא לא מהגדר שלהם. למה הפסיק בעניין ראשון? כי כל ההיסטוריה כולה היא סיפור הזיווג שבא לידי ביטוי בקטעים, בצמתים מסוימים באופן עולמי, אבל בא לידי ביטוי כל החיים שלנו באופן פרטי. יעקב שיוצא מביתו בבאר שבע והולך בפקודת אבא למצוא אישה, ויודע שהקדוש ברוך הוא נמצא. הוא עושה את ההשתדלות, אבל הוא נותן לקדוש ברוך הוא לנהל את העסק. הוא רוצה לחזור אל המקור. עם ישראל שיודע שהוא גלה לגלות, אבל בכי ושירות. הוא רואה את הבכי בדרך, והוא רואה את השירות שבאים אחר כך. אז הוא מבין גם את הטעם של הגלות, הוא מבין למה היה צריך ללכת כל כך הרבה. זה הפך להיות שלך, לא קיבלת את זה כך באיזו גאולה ראשונית. הגאולה הראשונית פורקה כי לא התאמת לה, ואתה הלכת להשלים את עצמך. הקדוש ברוך הוא הגלה אתכם, אותך, ממך, אותך, ממני, אתכם מארץ ישראל, אתכם מהמציאות האידיאלית, את העולם כולו, מהאידאה של הבריאה האידיאלית, אידיאלית של רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בצורה השלמה. אבל עמד ונתן לעולם להגיע לבד. מסתיים את הפרשה הזאת, רק אז אומר הקדוש ברוך הוא את תפקידו שמתחיל בששת הימים עד זיווג הזיווגים, ומששת הימים בזיווג הזיווגים. מכאן צריך לעבור לנדבך אחד נוסף. הנדבך הזה הוא הנדבך הקשה הבא בפרשות, לא של הזיווגים אלא של הלידות, של העקרות, של הגלות והגאולה בנושא של הילדים והלידה. גם בזה אנחנו פוגשים את האימהות בכל ספר בראשית. בזה ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא.